שלום וברכה, מסכת כתובות דף ג', אנחנו מתחילים בדף ב' עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ראשית נזכר בשאלה המנחה של הסוגיה. רבא אמר שלעניין גיטין אינו כן, שאין טענת אונס בגיטין, והגמרה מחפשת מה המקור לדברי רבא. וניסתה הגמרה להביא שלוש מקורות לדבריו ודחתה אותם, אלא אומרת הגמרה, רבא סברה דנפשי כאמר. רבא אמר את הדברים מסברה של עצמו, שאומנם מדין תורה טענת אונס בגט מבטלת אותו, אבל חכמים תקנו שלא תהיה טענת אונס בגט משום צנועות ומשום פרוצות. ומסבירה הגמרא, משום צנועות הכוונה שיש נשים שהן צנועות, נשים צדקניות. דהי אמרת שבמקרה של טענת אונס לא להביא גט, שהגט לא יחול, הפכנו דף זימנין, לפעמים מקרה דלא אניס, שהבעל לא קיים את התנאי שהוא אמר בגט מרצונו ולא בגלל אונס, לכן במקרה כזה הגט הוא גט, וסברה האישה הצדקת דאניס ומיאגנה ויאטווה. היא תחשוב שאולי הסיבה שהבעל לא קיים את התנאי זה בגלל שהוא נאנס, ואם כך הגט אינו גט כשר, וזה יגרום לה שהיא תהיה אגונה ותשב ולא תנסה. ומצד שני, ומשום שיש נשים פרוצות, דהי אמרת לא ליה וגיטה, שכאשר יש טענת אונס אכן הגט לא יחול, זימנין דאניס, לפעמים יקרה שהבעל באמת יאנס, ואמרה האישה שהיא פרוצה, לא אניס, ואז לה ומין סבא, והיא תלך ותנסה למישהו אחר, וכשיבוא הבעל ויאמר נאנסתי, ונמצא הגט בטל, ובניה מהבעל השני ממזרים, ולפיכך תקנו חכמים, שאין טענת אונס בגיטים, כך שהנשים הצדקניות לא צריכות לחשוש והן לא תתאגנה, ואצל הנשים הפרוצות לא יהיה חשש תקלה שהיא תלת בנים המזרים. מקשה על כך הגמרא, ומי איקא מידי דמדאורייתא לא ליה וגט ומשום צנועות ומשום פרוצות שרינן אשת איש לאלמא? האם יש דבר כזה שמדין תורה הגט לא חל, שהרי מדאורייתא אין טענת אונס בגיטין, ובאו חכמים ותקנו משום צנועות ומשום פרוצות שהגט כן יחול? והרי במקרה כזה שרינן אנחנו מתירים אשת איש לאלמא, שהרי אנחנו מתירים לה להתחתן עם כל אחד. עונה הגמרא, אין, אכן יש דבר כזה, כי כל דמקדש, הדעת הדרבנן מקדש. שכל המקדש אישה, על דעת שהנהיגו חכמי ישראל בישראל ומקדשה, שיהיו קיימין הקידושין לפי דברי חכמים, ויהיו גם בטלים לפי דברי חכמים, על ידי הגיטים שהכשירו חכמים. ולכן גם הנוסח בקידושין, זה כדת משה וישראל. וממילא תקנו חכמים, כשיבוא גט כזה, שיש עליו טענת אונס, הגט כשר, והפקיעינו רבנן לקידושין מיני, שחכמים מפקיעים את הקידושים רטרואקטיבי. שואל על כך אמר לרבינה לרב אשי, תנח, אני יכול להבין במקרה של קדיש בקספה, כאשר הקידושים עלו על ידי כסף, שנאמר שהגט אכן עוקר את הקידושים, שיש כוח ביד חכמים שנקרא הפקר בדין הפקר, והם יכולים להגדיר שכסף הקידושים הפך להיות למעות מתנה שהוא נתן לאישה מעיקרן, וזה בכלל לא היה כסף קידושים. אבל במקרה של קדיש בביאה, מה איקה למימר? כאשר הקידושין בוצעו על ידי ביאה, באיזה אופן בדיוק חכמים יכולים להפקיע את הביאה הזאת? הוא מפרט רשי, שהרי אני יכול להבין, כאשר יש גט כשר, אז אף על פי שהקידושים קיימים עד עכשיו, יש גזירת כתוב שהגט קורט את הקשר בין האיש לאישה, ומתיר את איסור אשת איש מכאן ולאבא. וכאשר יש לנו טענת אונס בגיטין, ומדאורייתא זה לא גט. ובכל זאת אמרו חכמים שזה גט מפני דעתו של המקדש שהוא קידשה על דעת חכמים. אז כאשר ביטלו חכמים את הקידושין, צריך לומר, נתן לה כסף, אז הם הגדירו את הכסף הזה ככסף מתנה ולא ככסף קידושין. אבל אם הוא קידש אותה בביאה, ואתה עוקר את הקידושין למפרע, מה תהיה על ביאתו? מתרצת הגמרא, שווי רבנן לבעילתו בעילת זנות. שחכמים מגדירים את בעילת הקידושין שלו למפרע על ידי הגט הזה שהוא מדבריהם גט כבעילת זנות, ויש בהם כוח לעשות כן. שהרי הוא תלה את הקידושים בהן. מביאה עכשיו הגמרא איקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת בדברי רבא, שאמר רבא, וכן לעניין גיטין, שכמו שטענת אונס מועילה לפטור את הבעל מלזון את האישה, באותו אופן טענת אונס מועילה לבטל את חלות הגט. ומדייק את הגמרא עלמא, זאת אומרת שכסבה רבא יש טענת אונס בגיטין. והגמרא חוזרת ומביאה עכשיו את כל המקורות שהיא הביאה בלישנה הראשונה, רק בצורה הפוכה. מקשה הגמרא מאיתי ויקושיה ממקור תנאי, שהרי המשנה אומרת, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ובמקרה ומת בתוך 12 חודש, אז הדין שאינו גט, הוא מדייק את הגמרא, דווקא במקרה שמת הוא דאינו גט, כי גט לא יכול לחול לאחר מיטה, במקרה שהוא חלה, הרי זה גט, וזה סותר את מה שאמר רבא וכן לעניין גיטין. מתרץ את הגמרא, לעולם אי מלאך, ניתן להסביר שגם במקרה של חלה, נמי אינו גט. ואם נשאל, אז למה המשנה נקטה מקרה של ומת, ויכלה לנקוט מקרה של חלה, שזה אונס פחות קיצוני? על כך עונה הגמרא, והיא גופה כמשמלן. המשנה באה להשמיע לנו את עניין הבעל שמת, דאין גט לאחר מיטה. מקשה הגמרא, אבל אין גט לאחר מיטה, התנא לרישא. הרי יש משנה מוקדמת יותר במסכת גיטין שכבר מלמדת את הדין הזה. מתרצת הגמרא, דילמה לאפוקי מדרבותינו. שאכן את הדין שאין גט לאחר מיטה לומדים מהמשנה המוקדמת יותר במסכת גיטין, והמשנה השנייה באה להשמיע לנו שבמקרה הזה אין גט לאחר מיטה ולכן הגט לא חל, ולא כדברי רבותינו שאמרו שתאריך הגט מוכיח עליו שהגט חל מרגע הנתינה. ממשיכה הגמרא ומקשה תשמע בו שמה הוכחה מסוף המשנה בגיטין, שאומר הבעל מעכשיו זה יחשב גט, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ומת הבעל בתוך 12 חודש, אז הרי זה גט למפרע מאותו זמן. ומדייק את הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר שהוא הדין לחלה? כי אם כאשר הוא מת שזה אונס קיצוני, אנחנו אומרים שהגט חל למפרע, אז ודאי בדין של חלה שזה אונס פחות קיצוני יחול הגט. ואם כן קשה על רבה, שאמר שיש טענת אונס בגיטין. מתרצת הגמרא שבטענת אונס שהוא חלה לא יחול הגט, ורק באונס שמת הבעל דווקא אז יחול הגט. והסיבה, משום שהבעל דלא ניחלי דטיפול כמי הבם, שהוא לא רוצה שהיא טיפול לאיבום לפני אחיו, ולכן רק במקרה שהוא מת יחול הגט, אבל בכל טענת אונס אחרת הגט לא יחול, וממילא אין סתירה לדברי רבה. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהעודה אמר לו, אותו אדם שאמר לעדים, היא לא עתינה, אם אני לא יבוא מכאן ועד 30 יום, ליה וגיטה, יחול הגט. ומספר את הגמרא, אתה בסוף תלתין יומין, הוא אכן הגיע בסוף 30 יום, אבל, ופסקי מברה, הוא הגיע לצד אחד של הנהר, והעיר אליה הוא היה צריך להגיע, הייתה בצד השני. ואמר לו, והוא צועק לאנשים שנמצאים בצד השני, חזו דעתי, חזו דעתי, תראו שהגעתי. ואמר על כך שמואל, לא שמי מתיה, זה לא נקרא שהוא הגיע, ולכן יחול הגט. ולכאורה זה סותר את דברי רבה שאמר, שיש טענת אונס בגיטין. מתרצת הגמרא, אונס דשכיח שאני. כאשר מדובר על אונס מצוי, שונה הדין, כי האדם היה צריך לקחת את זה בחשבון. דכיוון דאיבה אלה להתנוי ולא אתני, וכיוון שבאונס מצוי כזה הוא היה צריך להתנות עליו והוא לא התנה עליו, אז איהו, הוא דאפסיד הנפשי, הוא גרם לעצמו את ההפסד. ולכן אין סתירה לדברי רבה, כי רבה לא דיבר על אונס מצוי. עד לכאן הדיון בגרסה השנייה בדברי רבה, ועכשיו חוזרת הגמרא לדון בדברי המשנה. אמר רב שמואל בר יצחק, לא שנו במשנה שבתולה ניסית ביום הרביעי, אלא מתקנת עזרא ואילך, שאין בתי דינים קבועים, אלא בשני ובחמישי בשבוע. אבל קודם תקנת עזרא, שבתי דינים היו קבועים בכל יום, כלומר, שקביעות כל הימים שווה, ובית דין קובעים דיון לפי הצורך, אז אישה הייתה ניסית בכל יום. שואלת על כך הגמרא, קודם תקנת עזרא, מי דהווה הווה? מה שהיה היה, מה בא רב שמואל בר יצחק לחדש? מסבירה הגמרא, הכי כאמר, ככה הוא בא לומר לנו, אי איקה בתי דינין דקבועין העידנה, כקודם תקנת עזרא, אם יש מקומות שבתי הדין קבועים, כמו שהיה לפני תקנת עזרא, אז באותם מקומות אישה ניסית בכל יום, ולאו דווקא ביום רביעי. מקשה הגמרא, אבל הבא אינן שקדו. הרי אמרנו שאחד הטעמים שהיא ניסית דווקא ברביעי, כדי שיהיה הבעל תורח בסעודה במשך שלושה ימים. מתרצת הגמרא, דתריח לי, שאם הוא תרח לפני השבת ותיקן את צורכי הסעודה, הרי מתקיימת תקנת שקדו, וממילא הוא יכול להתחתן איתה גם באחד בשבת או בשני בשבת. הפכנו דף, שואלת הגמרא, מה ישקדו? מה המקור לתקנת שקדו בדברי התנאים? שהרי עד עכשיו רק מצאנו את תקנת שקדו בדברי שמואל, ושמואל הוא הרי המורה, ולא ייתכן להקשות מדברי המורה על דברי המורה אחר, שזה רב שמואל בר יצחק. מתרצת הגמרא דתניא ששנינו בברייתא, מפני מה אמרו בתולה ניסית ליום הרביעי, שאם היה לו לבעל טענת בתולים, היה משקיעים לבית דין. מקשה הברייתא ותינשא באחד בשבת, כך שואם היה לו טענת בתולים היה משקים לבית דין, שהרי לאחר תקנת עזרא בתי הדין היו יושבים לא רק ביום חמישי אלא גם ביום שני. מתרצת הברייתא, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהיה אדם תורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת, ואחרי שהוא משקיע כמו שצריך במסיבת החתונה וברביעי קונסה. הרי שמצאנו מקור תנאי לתקנת שקדו. ממשיכה הברייתא, ומסכנה ואילך, והגמרא בהמשך תפרש מאיזה סכנה מדובר, נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיכו בידם חכמים, ובשני לא יכנוס. זאת אומרת שבגלל אותה הסכנה לא עקרו לחלוטין את תקנת שקדו של חכמים, אלא הורידו יום אחד מההכנות, כך שיהיה תורח לפחות שני ימים בצורכי הסעודה. ואם מחמת האונס מותר. אבל במקרה של אונס, כמו שהגמרא תפרט בהמשך, אם לא ניתן לכנוס בשלישי, אז מותר לכנוס בשני. וממשיכה הברייתא, ומפרישין את החתן מן הכלה ללי שבת תחילה, מפני שהוא עושה חבורה. ועל הדין הזה תדון הגמרא בדף ה'. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא מהי סכנה. על איזה סכנה דיברה הברייתא, שבגללה נהגו העם לכנוס בשלישי? אילמה, אם נאמר שהסכנה הייתה דאמרי שהשלטון אמר שבתולה הניסית ליום הרביעי תיהרג, אז הרי יש בדבר סכנת נפשות גמורה. ומדוע נקטה הברייתא לשון של נהגו, שאז המשמעות שנהגו לכנוס ביום שלישי, אבל עצם התקנה שהיא תינשא ביום רביעי לא בוטלה. והרי אם מדובר על סכנת נפשות, לגמרי ניאקרי. היה צריך לעקור את זה לחלוטין, ויתקנו להם חכמים ימים אחרים שבהם ינשאו. עונה על כך אמר רבא, דאמרי שמדובר שהשלטון אמר שבתולה הניסית ביום הרביעי תיבעל להגמון תחילה. מה שמכונה זכות הלילה הראשון. הדבר הזה לא היה קיים רק בעם ישראל. אחת התעודות הספרותיות העתיקות ביותר בעולם שנקראת עלילות גלגמש מספרת על גיבור בבליזה אשר ייסד את זכות הלילה הראשון. גם בילקוט שמוני מסופר על בתואל הארמי שהוא היה מלך בארם נהריים וכל בתולה שניסית בועל אותה לילה ראשונה ואחר כך חוזרת לבעלה. אחת מהאגדות המפורסמות במדרשי חנוכה הוא סיפורה של יהודית שקרתה את ראשו של ראש הצוררים. מעשה זה נחשב לאחד מהגורמים שהכריעו את המערכה נגד היוונים. בגמרא נאמר נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. ורש"י מסביר במקום שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל התפסר תחילה ועל ידי אישה נעשה הנס. אבל מקשה הגמרא, היי סכנה? אונס הוא. הרי זה לא סכנת נפשות, אלא זה אונס, תרתי משמע, ולמה הברייתא קינתה איזה סכנה? שאז אנחנו מבינים שמדובר על סכנת נפשות, מתרצת הגמרא, משום דאיקה צנועות דמסרה נפשה יוליקטלה, שיש נשים צדקניות שסברו שהדבר אסור והם מסרו את נפשם למוות, ואתיין לידי סכנה, וממילא זה הביא אותם לידי סכנת נפשות. מקשה הגמרא, ולידרש להו דאונס שרי. אז מדוע שלא יאמרו להם שזה נקרא אונס, ומי שנפעלת באונס אינה נאסרת על בעלה, ולכן שלא ימסרו את עצמם למיטה? מתרצת על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, איקה פרוצות, שאם אנחנו נדרוש לנשים האלה ונאמר להם שזה נקרא אונס והיא מותרת לבעלה, יש נשים שהן קצת פחות צדקניות, והן יעשו את הדבר ברצון, ועל ידי כך הן נאסרות על בעליהן. תשובה שנייה, והיא קנה מכהנות. יש נשים של כהנים שהן נאסרות על בעליהם הכהנים אף באונס, שהרי אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה, וזה יגרום להם שהם יפסרו את נפשם למיטה. כך או כך, קרא לזה הברייתא סכנה, כי יש בדבר סכנת נפשות. שואלת הגמרא, וליאקרי, אז מדוע חכמים לא עקרו לגמרי את התקנה שבתולה צריכה להינשא ביום הרביעי, שהרי לפעמים זה מביא לידי סכנת נפשות? מרצת הגמרא, גזרה אבידא דבטלה, הגזרה של השלטון תיבטל בסופו של דבר, ותקנת דרבנן מקמי גזרה לא אקרינן. ולכן אנחנו לא עוקרים ומבטלים לחלוטין את תקנת החכמים באופן קבוע. מקשה הגמרא איחי, אז אם כך, בשלישי נמי אתי ובייל. הרי כיוון שהאגמון ידע שהתחילו לנהוג להתחתן בשלישי, אז גם בימי שלישי קיימת הסכנה שהוא יבוא ויבעול. מסבירה הגמרא שמספקה לא עקר נפשי. שמכיוון שאין קביעות גמורה לעשות ניסויים על פי תקנת בדי דווקא ביום שלישי, אז לשליט יש ספק האם ביום שלישי השבוע יש ניסויים או לא, ומספק הוא לא יטריח את עצמו לבוא לעיר. הוא מצטט את הגמרא את המשך הברייתא, ובשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס מותר. ושואלת הגמרא, מהי אונס? על איזה אונס מדובר? אילי, מה אם תאמר הדאמרן? מה שאמרנו, שמדובר על זכות הלילה הראשון, אז הטעם קרי לסכנה ואחר כך קרי לאונס? מדוע הברייתא קראה לאותה מציאות פעם אחת סכנה ופעם אחת אונס? ותו, ועוד קושייה להסבר הזה, הטעם נהגו, הכה מותר? בתחילת הברייתא משמע שרובם נהגו להעביר את הניסויים ליום שלישי, אבל במקרה של אונס נקטנו לשון של מותר, והמשמעות היא שאם ימלך אדם יחידי באופן פרטי בבית הדין יתירו לו להתחתן ביום שני, אבל באופן גורף העם לא נהגו לעשות את זה. ואם מדובר על אותו סוג של סכנה, אז לכאורה היה צריך להיות כתוב שהם נהגו לעשות את זה בשני. מתרצת הגמרא שתי אפשרויות מה זה נקרא אונס. תשובה ראשונה, אמר רבא, דאמרי שאומרים שר צבא בא לעיר, והוא צריך הספקת מזון לחיילים שלו, והוא ייקח את כל צורכי החתונה. ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאות מדובר? היא דעתי וחליף, אם מדובר שהוא בא וחולף, והוא לא נשאר בעיר, אז במקרה כזה אלי עקב, שיחכו עם החתונה עד יום רביעי בשבוע הבא. ולמה הם צריכים להקדים? מתרצת הגמרא, לא מדובר שהוא בא לקצת זמן, אלא צריכה לומר דעתי וקבע, שהוא בא וקובע את מושבו בעיר, ולכן לא ניתן לדחות את החתונה. מקשה הגמרא, אז בשלישי מי הליכנוס? הוא מסביר רשי, אז למה נתיר לבעל להקדים כל כך את החתונה, ואז הוא לא יטריח בסעודת החתונה אלא יום אחד, וזה גורם שתעקר תקנת שקדו. שהרי אם השר צבא בא ביום רביעי, אז ביום שלישי ניתן לכנוס את הקלה. מתרצת הגמרא, הספרה ודידי בשלישי קעתו. חיל הלוגיסטיקה, משרתים שמכינים לשר הצבא את צורכי הסעודה, הם מכינים את השטח כבר ביום שלישי, ולכן אין ברירה אלא להקדים את הניסויים ליום שני. והיא באה איתה אימה, ואם תרצה תאמר, תשובה שנייה, מהי הכוונה מחמת האונס? כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, על חתן שמת אביו ביום השני בשבוע, ואין יכול להמתין עד למחר, שצריך להשהות את המת עד שייכנסו לחופה. וכל צורכי הסעודה כבר מוכנים, הרי שהיה פיתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג, כי היין שלהם היה מאוד חזק והיה צריך למזוג אותו במים כדי שיהיה ראוי לשתייה, ואחרי שמזגו אותו הוא כבר לא יכול להחזיק הרבה זמן. ומת אביו של חתן או אמא של כלה, ומדגיש רשי שדווקא מדובר שאלה הם המתים, שאביו של החתן הוא התורח בצורכי סעודה, אמא של כלה היא המכינה לתכשיטין, ותכשיטין הכוונה לא רק לכלי כסף וכלי זהב, אלא גם לבשמים ואיפור, ולפיכך, אם יעבור המועד, שוב אין מי שיכין להם. ולכן אמרו חכמים שמכניסים את המת לחדר, ולא קוברים אותו עדיין, כי אם יקברו אותו, הרי חל האבלות על האבל, ושוב הוא לא יוכל להתחתן עד שתעבור האבלות. ואת החתן ואת הכלה מכניסים לחופה, הפכנו דף, ובועל בעילת מצווה ופורש. ואז אפשר לקבור את המת מיד, שכיוון שהוא הקדים את החתונה, אז לגבי הזוג זה נחשב כרגל, ואבלות לא חלה ברגל. ואז סדר הדברים, ונוהג שיבת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שיבת ימי אבלות. וממשיכה הברייתא, בכל אותם הימים של ימי המשתה ושל ימי האבלות, הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין הנשים. והם לא מתייחדים זה עם זה, שיש חשש שמא יקיימו יחסי אישות, והרי אבל אסור בתשמיש המיטה. וגם בשבעת ימי המשתה שאמרנו שהם כרגל לגביהם נוהג איסור תשמיש, שהרי זה דברים שבצנאה, שהם נוהגים גם בימי הרגל. והם מונים תכשיטין מן הקלה כל 30 יום, למרות שהיא אבלה לא אוסרים עליה תכשיטיה כדי שלא תתגנה על בעלה. וכל שכן שמ-30 יום ואילך, שמותר לה להיות עם התכשיטין. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק את הגמרא. ודווקא במקרה שמתו אביו של חתן או אמא של כלה, שאז קודם מחתנים ואחר כך קוברים, והסיבה, דלקא איניש דתרח להו, שאם קודם נקבור, אז לא יהיה אדם אחר שיתרח עבור הזוג אם יפסידו את מה שהכינו להם. אבל איפכה לא, אבל במקרה ההפוך, שמתה האמא של החתן או האבא של הכלה, קוברים את המת מיד, דוחים את החתונה, ובהמשך אביו של החתן או אמא של הכלה, ידאגו להכין להם את החתונה. עד לכאן דף ג'.